לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. המשבר בשיחות בין ישראל ללבנון. יושב ראש אס אריה דרעי, חבר הקבינט המדיני ביטחוני לשעבר, מביע דאגה חמורה מההתפתחות בצפון ואומר, לפיד מוכר הכל כדי לקבל תמונה של חתימה.
מאוד מדאיג אותי, ממה שאני יודע בעבר, מה שאני הייתי שותף, למה שעכשיו, הציפיות שם, לעומת מה שהתגלה לחברי הקבינט, או לכל עם ישראל, שהתגלה האמת הזו, שאיך ממש ביטור טוטלי מוחלט, בשביל לקבל דבר אחד, לקבל צילום משותף, לראות את ראש הממשלה המנוסה שלנו, המלומד שלנו, הדיפלומט שלנו, חותם על הסכם של לבנון. והם באים אומרים, אדוני, אנחנו לא נחתום עם ישראל, אנחנו לא ניתן שום דבר, וכמובן שנסראללה עושה מזה ניצחון.
החשש מהסלמה הביטחונית, שר הביטחון בני גנץ הנחה את צהל להיערך לתרחיש של הסלמה בצפון בעקבות הפיצוץ במסע ומתן עם לבנון על סרטוט הגבול הימי ולקראת הפקת הגז מאסדת קריש. בכיר בבית הלבן אומר היום כי המסע ומתן נמצא בנקודת זמן קריטית, אך הנשיא ביידן סבור כי ניתן עדיין להגיע להסכם. התפתחות בקרב על הדיור החרדי, מתי המאבק להחזרת קריית גת לציבור החרדי, הודיע להגשת המשך התנגדות בדרישה להגדיר רשמית את השכונה עבור לציבור החרדי. עורך דין אבי פורטמן, מגיש העתירה, אומר כי ההחלטה שהתקבלה היום היא חלקית בלבד, מה שעשוי לגרור מלחמת שיווקים מיותרת בין האוכלוסיות. אנו דורשים החזרת החלטה קודמת במלואה, כפי שגובשה בידי אנשי המקצוע. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה אומר הערב לאבי מימרן במהדורה המרכזית כי זה היה גזל אמיתי. אלקין אמר שזה תוכנן לציבור החרדי, ואני מקווה שזה יוחזר כך.
היה גזל אמיתי, צריך להגיד את האמת. זה לא היה הקרקע שהייתה שנויה במחלוקת, שעליו אלקין הוציא מכרז ושעליו היה שינויים בתוכניות. ההחלטה שהתקבלו אז על ידי שלושת ראשי המפלגות, הרב גפני, הרב ליצמן והרב דרעי, היה מדובר על קרקע נוספת. והקרקע הנוספת הזאת, גם אלקין אמר בכנסת כמה פעמים שתוכנן עבור הציבור החרדי, ובסוף התוכניות יצאו לא מתאימות. אני שמח שהוותמ"ל קיבל החלטה מושכלת.
נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות דחתה את עתירת התנועה לאיכות השלטון שביקשה לפסול את חברת הכנסת לשעבר עידית סילמן מלהתמודד בה בחירות הקרובות במסגרת הליכוד. בעקבות ההחלטה מרץ משכה אפי את העתירה שהגישה נגד סילמן. מוקדם יותר היום דן בגץ בעירור של מפלגת בלד על פסילתה בוועדת הבחירות. ההחלטה תינתן ביום ראשון הקרוב. רמיסת השבת של שרת התחבורה מרב מיכאלי. השרה הודיעה כי תגיע בעיצומה של השבת הקרובה לחנוך את הנסיעה הראשונה של קו המטרונית החדש בחיפה, שיחל לפעול החל ממחר. חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד אומר, את קונה לך מקום בשורה הראשונה עם גדולי עוכרי ישראל מאז ומעולם. שחורים בגדייך ושחורה נשמתך, דברי קרעי. משאז תקפו את ההחלטה ואמרו כי זרת התחבורה מנסה לטשטש את הכישלון המחפיר של הקדנציה שלה בכל התחומים, באמצעות קמפיין בחירות ציני על חשבונה של השבת היקרה. רוכב אופנוע בן 20 נפצע קשה בתאונה בטבריה, כתבנו בן צלי זרוביץ' מוסר, כי צוות מד"א פינה אותו לבית החולים פוריה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מחר ירידה נוספת בטמפרטורות. ועד כאן, חדשות כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, ערב שבת, אנחנו ערב חג. אבי,
ערב טוב רבי יעקב.
לא התראינו זמן מסוים, עברו עלינו הימים הנוראים ו...
איך עבר עליך יום הכיפורים?
איך אומרים? כפרה וסליחה ומחילה, ואני חשבתי באותו זמן על הרבה מאוד אנשים שהם צריכים לבקש מאיתנו סליחה, או שאנחנו צריכים לבקש מהם סליחה, אבל זהו, עברנו, אני מקווה שכולם סלחו לנו, אני מצידי סלחתי לכולם, אם כי יש חלק שאני לא שוכח להם, אתה יודע.
שמע, אני מאז שאצל אבי מימרן אמרתי שצריך לבקש סליחה מחברי הכנסת החרדים, הרבה זמן לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות. מאנשים שאומרים, וואלה, אתם יודעים גם לבקש סליחה, רק בוא נראה אתכם יום אחרי יום הכיפורים. כן, אז בוא נגיד מה... שזה היה חד פעמי, ואל תתרגלו לזה.
כן, אבל אני רק לומד מזה עוד משהו, אבי, שהציבור שלנו כן אוהב את החברי כנסת. אנחנו, ליבנו גס בהם, אנחנו מסתובבים בכנסת, אנחנו רואים את כל הדילים והטריקים והשטיקים, אבל כשאנחנו אומרים פעם מילה טובה לחקים החרדים, מבקשים מהם סליחה, אתה ראית, אתה אומר בעצמך,
כן, איזה
תגובות קיבלת.
אתה יודע מה, אני אומר לך בבית כנסת, אנשים שלא חשבתי שהם מאזינים, אנחנו יודעים שיש לפינה הזאת הרבה רייטינג, אמרו, נו, סוף סוף דברי טעם, גם פעם אחת שאתם תתנצלו, אמרתי, תראו, זה רק אני, אמרו לי, לא, אבל בטח אתם טעמתם לפני, לך תסביר להם שאנחנו לא מטעמים כל מילה, אבל זה עוד עניין. תגיד לי, בוא, אם אנחנו כבר גולשים לאווירת החג, אז אני אשאל אותך, על מה הלכת במוספי החג השנה? איזה פרויקט הבאת לנו? כי הפרויקט הזה יכול לפרנס גם ספר, אפרופו הספרים של ביבי שנדבר עליהם.
כן, הלכתי, תראה, השנה נפרדנו מכמה מגדולי ישראל, מתוכם חכם שלום, מרן רב חיים קניבסקי, ועלה בדעתי, האנשים האלה הם לא רק רואים רוחניים, הם לא רק מתווה דרך אידיאולוגיים, האנשים האלה, אני אומר אנשים כי אני לא מסתם אנשים, אלא האישים הדגולים האלה.
כתוב כולם אנשים, תדע, כשהם יצאו קשרים המרגלים, כתוב כולם אנשים, זה מלשון גדולה. גדלות,
נכון,
כן.
אני רק רוצה לומר שהאישים האלה מקבלים גם החלטות פוליטיות, הם נאלצים גם לפעמים בעל כוחם, היות שמנהלים מפלגה פוליטית, הם צריכים גם בעצמם לנהל פוליטיקה, הם צריכים להחליט מי ייכנס לכנסת, מי לא ייכנס לכנסת, הם צריכים לקבל החלטות מה יהיה ביחס לשלטון, מה יהיה ביחס למפלגות אחרות. אמרתי, זה פן שלא כל כך מוכר אצל גדולי ישראל, כאן אנחנו רגילים להסתכל עליהם כאן, אתה יודע, מלמטה ללמעלה. אבל יש את הדברים שהם צריכים לשבת ולדון, זה יהיה ברשימה או לא יהיה ברשימה, איזה החלטות הם קיבלו, כך לדוגמת החלטה של הרב עובדיה, להחזיר את אריה דרעי, לא להחזיר אותו.
זה באמת היה סיפור.
היא החלטה פוליטית נטו.
על ההחלטה האחרונה שהייתה, על השלום, שאת יודע, כמעט פילוג, ובסוף לחתוך לשלום. יעקב, שמתי לב, אבל אפרופו, אם אנחנו כבר גולשים, אתה יודע, זה בלי המלצת קנייה או קריאה, שמתי לב, המאייר שלך ידע לשלב יפה, זאת אומרת, הוא שם את גפני, ראו את גפני, את דרי, והוא עשה פרצוף מין שילוב כזה של ליצמן ופורוש ביחד. מאוד מעניין.
ליצמן פורוש, כן.
איך אפשר לעשות דבר כזה? זה רק למהירים יכולים לעשות את השילובים המעניינים האלו.
בחיים זה שני הפכים.
אבל באמת נפרדנו השנה, אפרופו, נפרדנו השנה מאדם שליווה כמה? 20 שנה את הציבוריות החרדית. עוד יותר האמת, מאחורי הקלעים, בצללים, הוא היה עוד מתקופת הלב שמחה. לא, אני מדבר דווקא בעמדה של חברי הכנסת, מליצמן. תדע, כאילו כמעט שכחנו מקיומו.
כן, שכחנו מקיומו, ואני חושב שגם בסיעה המרכזית שכחו מקיומו, כי אני רואה שלא מערבים אותו בקמפיין, אני לא רואה שנותנים לו להופיע בכל מיני מקומות. לא, יש להם משהו, הם התחילו, מה הסיסמה שלהם דווקא מצא חן בעיניי? סיסמה שלהם...
אם אתה זוכר אותה כל כך טוב, סימן שהיא באמת מצא חן בעיניך.
אם החיים שלך יקרים לך, כן.
אה, זה יפה. זה יפה, לא שמתי לב האמת.
אם החיים שלך... קמפיין מבריק. אם החיים שלך יקרים, זאת אומרת, תרתי משהו, גם אם החיים במובן הפיזיקה, כלומר, יש פעילות, אגב, אני רוצה להגיד את הדבר משונה, אנחנו תמיד מציינים את זה, המפלגות החרדיות מתחילות לעבוד שבועיים לפני הבחירות, כן?
השנה הם התחילו לעבוד שנה וחצי לפני הבחירות, שמע, חייבים לומר יותר.
לא שנה, הם התחילו, גם חודש וחצי.
לא, אני אומר שנה, אני לא סתם אומר, כי אם מישהו נלחם בממשלה וגרם לכך שהציבור החרדי לא יוקה בכיס, 10 מונים ממה שהם הצליחו, הרי על החד פעמי ועל המתוק זה היה מיד בהתחלה, אבל מה הם רצו עם המעונות ולהוריד ברשתות שהיה מתגלגל על ההורי החרדי ועוד אין ספור דברים, זה הם שעמדו, אתה יודע, אנחנו בסוף מסקרים את המציאות הפוליטית, אבל צריכים להיות כנים ולהגיד שהם נתנו פה פייט במשך שנה מאריה דרי, שאתה יודע, אין עם הקיר כזה, ואז אתה יודע מה, גם אייכלר בסוף בשורה התחתונה, למרות כל מה שעשו לבלז, הוא לא נכנע לפיתויים, צריך לומר את זה. נתנו לפה קוויץ', לשם קוויץ', אבל החלק שלו לא פחות גדול מאשר של כולם. ואני אומר לך, אני הולך להצביע למפלגות החרדיות, לא נגיד לאיזו, הפעם אני מצביע להם בלב שלם.
כן, תראה, אני אמרתי פעם חבר הכנסת גפני שאני אוהב אותו יותר באופוזיציה מאשר בקואליציה, ולמה? כי בקואליציה, אתה יודע, הוא כפוף לכל מיני אילוצים, הוא צריך פה והוא צריך שם, באופוזיציה זה גפני אמיתי, וזה לא רק גפני אמיתי, זה גם דרי אמיתי, זה ליצמן אמיתי, הם מסתערים על הטרף בשיניים חדות, ולפעמים צריכים גם לשסע אותו, אבל אני מאוד מקווה שלא נצטרך עוד הצגה כזאת. אבל אני רוצה לומר לך עוד משהו, אתה דיברת שהם ניהלו מערכת בחירות שנה וחצי, טוב, היא לא הייתה מערכת מכוונת, אבל אני יש לי סיבה.
לא אמרתי מערכת בחירות, אמרתי ניהלו מערכה.
נכון,
אני לא מסתכל על הקמפיין שלהם אלא על המערכה שהם ניהלו, דווקא הישורת האחרונה והכמעט סכסוך שהיה וכמעט מחלוקת, זה לא הייתה שעתם היפה
בדיוק, לכן הם התחילו את מערכת ההסברה יותר מוקדם, הם היו צריכים לטשטש את החודש האחרון שבאמת לא הסב כבוד, אבל בסך הכל הם, הייתי אומר שהם כמעט כמו קמפיין הסליחות של הילד שקט, צריך לדבר עליו אם הוא עזר או לא עזר, אבל הם הצליחו קצת לטשטש את הראש. הם תשאל למישהו היום ברחוב, אתה זוכר שהיה ויכוח האם בגלל המתווה של ולז הלכת ביחד או עם מקום שביעי או מקום שמיני, אז עיקרון קצר, הם עובדים נכון, ואם כן אנחנו לא רואים את זה בסקרים, אבי, זו שאלה שתמיד מסקרנת אותי, אתה רואה את כל הסקרים, אתה רואה יהדות התורה 7, כאילו מישהו, כאילו כל הסוקרים חברו בדעתם לתת לו 7 ולש"ס 8, המספרים האלה נראים לך ריאליים?
תראה לי, יהדות התורה אין מאיפה להביא, היא רק יכולה לשמר את הבייס שלה. אני אז ישבתי עם נתניהו והוא אמר אין לכם מאיפה להביא מעבר למאגר שכבר אתם כמעט מיציתם אותו.
איפה הדמוגרפיה?
תראה, הדמוגרפיה בסוף היא עלתה. מתי הם היו 4 מנדטים, יעקב?
הם היו 4 מנדטים.
ועלו לאט לאט, עד שהם מגיעים ל7, על גבול ה8, אז אי אפשר להגיד שהדמוגרפיה החרדית לא משחקת משחק, וככל שהציבור גדל, אז יש לך גם שוליים. אנחנו יודעים שיש שוליים, אני לא קטונתי מלחנות להם שם של שוליים באופן מהותי, אבל אני אומר כשוליים שלא מצביעים למפלגות חרדיות. אנחנו יודעים שיש כאלו שמצביעים מחל או לרשימה אחרת, ואתה בכל זאת רואה כן גידול איטי, לא גידול המוני, אבל גידול איטי אתה רואה. נכון שיכול להיות, אתה יודע מה, אם היו באמת לקראת הישורת האחרונה פחות מתמקדים בנושא הזה של המחלוקת הפנימית ורצים קדימה עם כל האנרגיה שהייתה בשנה האחרונה, אוקיי, אני חושב שיכלו לגדול כאן.
ולגבי ש"ס, 8 נראה לך ריאלי? אני לא מאמין לזה.
אני חושב שהם לכיוון 9 ואפילו 10, בגלל שש"ס נותנת כאן פייט בעניין הכלכלי של יוקר המחיה, והיא עושה קמפיין נכון, וקמפיין שמדבר לכל אחד, פוגע לכל אחד בבטן הרכה, בטח בתקופת החגים, ואין שום סיבה לליכודניק לא להצביע ש"ס ולקבל גם את ביבי בחבילה אחת. אתה יודע מה, עוד חבילה יותר נאמנה ומאמנה מאשר החבר'ה בסוף הרשימה של הליכוד, וגם לקבל את העניין הזה של מאבק ביוקר המחיה. לכן לדעתי אם הפעם יביאו בין 9-10.
אני אופטימי קצת יותר, לא רק בגלל הקמפיין המוצא לך, אילו הם בעבר קמפיינים לא פחות יפים, אתה זוכר את קמפיין הסליחות שהיה קריאטיבית מבריק, יש סיבה, הם פשוט למדו מהטעויות. הטעות המרכזית היא שאתה לא יכול להסתפק לא בדיגיטל, לא ברשתות חברתיות ואפילו לא בשלטים על האוטו, אתה צריך לעבור בית בית, וכבר דיברנו על זה בתוכניות שלנו. הטעות של הליכוד שהוא הפסיד 200 ומשהו אלף קולות, ש"ס הפסידה בקמפיין המבריק של הפעם שעבר 40,000, כי הם זנחו את הרחוב. עכשיו אני שומע
הם נפלו אז עם האלקטור הזה, הרי כולם הלכו שבי אחרי האלקטור, שמי ששידך להם אותו, בוא לא נגיד שמות, אנחנו ככה יום אחרי יום כיפור, מי ששידך להם אותו רוחק, ואחד אפילו הוגלה מהארץ לתקופה מסוימת, והם עכשיו הולכים עם דאטה מאוד ברורה שמבוססת, אגב גם הליכוד מבוסס בצורה חלקית לפחות על הדאטה בייס של ש"ס הישן והנושן. והפעם אתה רואה גם את ביבי, הוא מגיע, הוא היה ברחובות, אז הוא לא בא לאולם גדול, הוא בא לך, ראיתי, הוא בא לשכונות, הוא הולך לך משכונה לשכונה, פה 500 איש, פה 600 איש, כדי שהשטח יתעורר, אלה שעד פעם, בפעם קודמת ישבו בתוך הבית, ומשם תדע, עוברים בין כל הקהל שמתאסף, הוא מאחר בשעה וחצי, וזה לא סתם יעקב, הכל חוץ מזה שהוא מאחר כרוני, אבל יש כאן גם תוכנית, שבינתיים עוברים, החבר'ה מהשכונה, עוברים בין המתאספים, לוקחים מכל אחד את השם שלו, הופכים אותו לחצי פעיל, תביא עוד שם, מי אתה מכיר, מי אתה לא מכיר, מי יכול לבוא, הכל שם מאוד מאוד מתוכנן ברמת השטח, מאוד מעניין, גם ש"ס וגם הליכוד.
אני שומע עוד דבר, זה לא רק ש"ס והליכוד, אני שומע שכל גוש הימין מתארגן לעבודה משותפת בכל רחבי הארץ, הם מוצאים אוטובוסים מהשטחים ועוברים לשיטות הישנות של פעם, אני זוכר את בגין וכל אלה, אנשים פשוט דפקו לך בדלת, לא הסתפקו בהודעות אס-אמס והוציאו אותך לקלפיות. אז בוא נראה ככה, יש לנו גוש ימין שהוא לפי כל הסקרים, אתה יודע, 59, אני לא מאמין לזה, כי הם תמיד נוטים לש"ס 8 ב-59. יש לך גוש ימין שנמצא על 60 ברזל, וזה גוש שעובד ביחד. זה לא לפיד שמנסה לשתות קולות מהאנשים שלו, ולהפך, יש כאן גוש מאוחד, ואני יכול רק לקוות שהאחדות הזאת, שכולם שותפים לה, גם בתוך המפלגות החרדיות, יהדות התורה דיברנו, ש"ס מאוחדת מלכתחילה, בליכוד כולם מקבלים את נתניהו, אני לא שומע על סכסוכים בציונות הדתית, זה יש לנו כאן ארבע מפלגות שרצות בעצם כגוש אחד. אז אתה יודע מה? כשיש אחדות וכשיש שלום, אז בדרך כלל יש גם תוצאות.
כן, בוא נעצור כאן, ותכף יהיו איתנו המרואיינים שלנו, יהיה איתנו משה סעדה, סגן ראש מחש לשעבר, וגם המוציא לאור של הספר של נתניהו עם כמה גילויים מאחורי הקלעים, אבל תדע מה, סיימת באווירה של שלום, אז בוא, ואנחנו עוד מעט בחג, אנחנו נחזור לכאן אחרי שמחת תורה, אז בוא, את הפתיח שלנו הפעם באופן חריג בשביל החג נסיים עם שיר, איזה שיר?
אם אנחנו מדברים על שלום ואתה רחסית מושבע של קרליבך, אז בוא נשאיר את ופרוס עלינו סוכת שלומך. אבי, השיר הזה לא נגמר אף פעם.
לא נגמר.
עוד 100 שנה ישירו אותו.
כמה אנחנו צריכים לסוכת שלום? יהיה פה אחרי הפרסומות שוב.
עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. צועדים לשמחה בכל חי מיוזיק. בכל המועד סוכות זה קורה. המצעד השנתי של המוזיקה היהודית. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מלחין השנה? מאבד השנה? אלבום השנה? ופריצת השנה. דרגו כעת את המצעד השנתי בטלפון 03-313-1025. 03-313-1025. המצעד ישודר, אם ירצה השם, ביום חמישי חול המועד סוכות. החל מהשעה 18:00 מהגשת אפרים קמיסר ומני גרה שוורץ.
קופת העיר 100% צדקה תהורה שינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים כנסו לאתר כל חי.
קיבלת על עצמך בנעילה להגן על הטלפון? שערי מבצע לא ננעלו. עוברים לאדרן ומקבלים עכשיו סמארטפון סמסונג A03S במתנה. כן, כן, לך אכול בשמחה. חייג עכשיו, כוכבית 3230.
גם דוחה לחות וגם קל ונוח? בסך הכל זה הטוב ביותר.
השנה בוחרים איתן, הסכך המהודר שמיוצר לשם מצווה, בכשרות בד"ץ העדה החרדית. להשיג באתר סכך איתן ובנקודות המחירה בכל הארץ. איתן, מעל כולם. להזמנות עד הבית בטלפון או בוואטסאפ התקשרו 058-77-22-158.
מארחים ומתארחים, בכל מקרה, ברוך שנאמן.
ועכשיו בסניפים ובאתר, 40% בקניית 3 פריטים, כפוף לתקנון.
ברוך שנאמן.
עופות ובשרים במבצעים שישירו אתכם בשרים כל החג בבר כל טוב ונתיב החסד. שריר מספר 8 כפור אתרה רק ב-29.90 שקלים לקילוגרם. קריים או ירחיים עוף כפור אחדות בחשרות הרב לנדה רק ב-32.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים משתלמים לחג שמח במיוחד.
מכירים את זה שאתם עומדים בתור ופתאום מישהו עוקף אתכם?
הלו, יש פה תור.
סליחה, למה אתה עוקף אותי?
אבל רגע, רגע, לפני שהעצבנות עולה, כדאי שתדעו שאולי מי שעקף אתכם מחזיק בתעודת נכה שכתוב בה פטור מתור. הפטור ניתן לאנשים עם מוגבלויות שלא תמיד נראות לעין, אבל שיש להם סיבה טובה להיות לפניכם בתור. ולכם? לכן יש סיבה טובה להיות רגועים.
ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
דברי הצדיק רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, על בעל הבטחת שוט אשר בנחל, המוארוש הצדיק מיבנאל.
מוארוש? מהמלאך השם צבאות, אין כאלה אנשים. אדם שידע את כל התורה כולה, כל התורה. אדם שכתב מעל 30,000 מכתבים, משך הנחל, כל מה שאני כותב. אין כאלה, אין. אנחנו מרן, בן העובדה שידע מה זה קדושה, הם מתבטל לפני.
להשתתפות באשר בנחל התקשרו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
כל חי וכל חי מיוזיק מזמינים אתכם למופע סוכות ענק עם ישי ריבו בבנייני האומה. אורחים מיוחדים אהרון רזל ומוטי וייס. האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום שישי חול המועד ב-11:30 בבוקר. כרטיסים בגלל טיקט או בטלפון כוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
חזרנו מהפרסומות, ואיתנו האורח שלנו משה סעדה, סגן ראש מחש לשעבר, מועמד ברשימת הליכוד לכנסת. ערב טוב לך משה.
ערב טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
פתקה טובה, זה מקבל משמעות כפולה בימים אלו.
כן.
אתם תזקקו לפי הערכה שלי לפחות עם 1,200,000 פתקים טובים כדי להרכיב את הממשלה, אבל זה אנחנו עוד נגיע בהמשך. מר סעדה, תראה, הביקורת שלך על מחש במשטרה והפרקליטות חוללה בשעתו שערה גדולה. בכל זאת לא כל יום קם מישהו מבפנים ומספר מה קורה שם מאחורי הקלעים, אבל יש לי תחושה שבהמשך כשהצטרפת למפלגה שעומד בראשה הוא בעצם יריב מושבע של המערכת, יכול להיות שהביקורת שלך קצת פחות נשמעת נוקבת כי היא יותר מסומנת כפוליטיקה?
זה הערה שקיבלתי וחשבתי עליה בעצמי. זאת אומרת, לפני שהלכתי לפוליטיקה, אני מזכיר, מחזיר אותנו אחורה, אני נאבקתי בתוך המערכת. ואמרתי בתוך המערכת שהמערכת איבדה את המצפן הערכי שלה. נפלתי מהמערכת ואמרתי שאני מחוץ למערכת כאזרח ולא הייתי, בכלל לא הייתי קשור לפוליטיקה, אמרתי שחייבים לעשות שינוי. והשאלה שלי שאלתי את עצמי באותו רגע, מאיזה מקום נכון לעשות את השינוי? ולי היה ברור שהדרך לעשות שינוי ולעשות שינוי ולא לדבר על שינוי זה רק ורק מהכנסת. לכן שהגיעו אליי והציעו לי להצטרף, שקלתי את זה. אבל לטובת אותם אנשים שאומרים שהם כתרגים ואומרים הוא אומר את זה כי הוא רצה פוליטיקה, אני את הדברים האלה כתבתי והתלוננתי עליהם והם כתובים מתועדים בשנת 2017. בשלב הזה הייתה לי בקשה להיות גם ראש מחש, לא ביקשתי שום דבר מעבר לזה. עכשיו לא רק אני כתבתי, זה גם כתב המנהל שלי אורי קרמל, שהוא לא מאותו הכפר שלי ולא מאותו בית מדרש פוליטי והוא לא רוצה להתמודד הפוליטיקה, והוא גם כתב את הדברים החמורים והנוקבים, וחשוב לי להגיד לציבור, תקשיבו.
עכשיו אצלך היה תהליך, אצלך היה תהליך, אפשר לומר רק להשחיל שאלה ותוכל לענות על הכל. אצלך התהליך היה בריא, זאת אומרת הייתה לך ביקורת, כך זה נראה, אף אחד לא מותח ביקורת על עצם תפקודך. הייתה לך ביקורת על המערכת ולכן היא סימנה אותך. אצל נתניהו זה הפוך. שמענו מה אמר הנשיא לשעבר אהרון ברק, נשיא העליון לשעבר, שנתניהו היה מגן המערכת, והוא התהפך דווקא פתאום כשבאו עליו אישית עם אישומים פליליים. אתה מרגיש בנוח לגבות דווקא אותו, כשאתה בא, כמו שאתה אומר, ממקום ערכי ונקי?
אז אני רוצה לחלק את התשובה שלי. קודם כל, לגבי מה שבגזרה שלי, היו דברים שהיו חייבים להיחקר, שקשורים לנתניהו, ברמה ליבוד דין שנגרם במשפט שלו, ואני פניתי לבחירי המערכת. זה לא רק אני, זה אני ואורי קרמל, המנהל שלי. ומה שנאמר לנו, ביבי לא חוקרים. עכשיו תבין, זה עיבודים שאני לא יכול לקבל אותו. אני חקרתי המון תיקים שהיה בהם אלמנטים של שני הצדדים, כמו פינטו ארביב שמן הסתם אתם מכירים. שמצד אחד החשד שרב פינטו שיחד, מצד שני ארביב שיחד את פינטו. היה חשד, בסוף הוגש גם כתב אישום על עבירה אחרת. ותמיד חקרנו את שני הצדדים, ופה כחומה בצורה לא אפשרו לנו. גם במחיר של עיבודים, גם במחיר של אי מסירת חומרי חקר. עכשיו זה בגזרה שלי. בנוסף ידעתי ששי ניצן האיש האמת לא נר לרגליו, באלשך שנקט בנומות עבריינות כלפי מחש, מסרסים את מחש ומעוותים דין אך ורק בגלל תיקי נתניהו. והרקע של הדברים, ולכן מהמקום הזה, אז אני אומר מהמקום שלי הערכי, ואת הדברים האלו אמרתי בזמן אמת. זה לגבי מה שאני יודע, ואני יכול להעיד עליו. לגבי התיק של נתניהו, אני לא מכיר את התיק. בשביל לתת חוות דעת בתיק אני צריך להכיר שורה שורה, אות אות, כל... לכן אני לא אגיד, לא אכבד דעתי, אבל כן אני אומר, כרגע זה מתנהל בבית משפט.
אבל אתה רואה מה קורה במשפט, מן הסתם יש לך עמדה לגבי התיק.
שנייה. תנו לבית משפט לנהל את התיק. אני כן יכול להגיד לך שבשיח הפנימי, בתוך המערכת, זה השיח של אנשים. כולם מבינים שיש בעיה לפרקליטות קשה בתיק הזה. אבל זה בשיח הפנימי, שבתוך המערכת, אבל לא רוצה להיכנס אליו, אבל כרגע התיק מתנהל, ושהוא יתנהל. למה, למה, למה אנחנו צריכים להפריע לתיק להתנהל? יש שופטים בירושלים.
אוקיי, מי מפריע לתיק להתנהל?
אבל אני רק, אבל אני אומר, התיק מתנהל, לכן אני אומר, התיק מתנהל, בצד זה יש...
אתה מרגיש שיש ניסיונות להטות דעת השופטים, או מה? כי אני שומע מדבריך, סיסמה, כי אתה אומר, תנו לתיק להתנהל, זה כאילו אתה אומר למישהו, אל תפריעו, יש מישהו שרוצה להפריע?
לא, אני שומע הרבה אנשים שמדברים, למה ככה, למה ככה, ביבי, לא נצביע, כן נצביע, אני אומר, מה זה קשור? יש תיק שמתנהל, יחליטו מה שהחליטו השופטים. יש דברים שנעשו עיוותי דין בתיק נתניהו, ואני שותף להם, חובה של היועצת המשפטית לבדוק אותם.
כן, אבל אנחנו שומעים קולות מהליכוד שהם רואים ביועצת המשפטית, אפילו נתניהו עצמו, אמנם הוא דיבר על השופט עמית, אבל אנחנו כבר רואים איך זה יתגלגל כנראה ליועצת המשפטית, שרואים בה חלק מדוברי הליכוד וחברי הכנסת, רואים בה אישה שהיא מינוי של שר, ואנחנו מניחים שעוד תגיע הדרישה לפטר אותה, אולי לעכב את התיק, אולי בינתיים לעשות בדיקות או חקירות בנושאים האלו שאתה שם עליהם את האצבע. ואתה בעצם אומר אחרת, אתה אומר תנו לתיק להתנהל, אל תעצרו אותו.
אני אומר, תיק שמתנהל, לא מכיר כלים לעצור תיק מתנהל. אני אומר, אבל מצד שני, חייבת להיות בדיקה משמעותית ועמוקה, על כל עיוותי הדין. אתה מבין, אתה מדבר על בחירי מערכת המשפט שקיבלו החלטות בתיק הזה. אם אני אומר לך שאנשים כמו שי ניצן עיוותו את הדין, ועל שכנקת נורמות של עבריין כלפי מחש, מישהו חייב לבדוק את זה, ואני לא רואה את היועצת המשפטית לממשלה בודקת את זה, וזאת חובה כלפי הציבור, אני אומר לך.
למה אתה לא רואה אותה בודקת את זה? בגלל שהיא התמנתה על ידי צד אחד של המערכת הפוליטית?
תנו לי להשם משלושותך. אני אומר לך, המערכת איבדה את המצפן הערכי שלה. המערכת סטתה ממסלולה. היא הביאה אותנו כחברה, המערכת, אכיפת החוק, על סף תאום. על סף תאום. ומה שקורה במדינה עכשיו, והשיסוי זה בין היתר בגלל מערכת המשפט. חובה לבדוק את זה. עכשיו, אני פניתי בתקופתו, לכל הגופים שאמורים לבדוק, ליועץ המשפטי לממשלה, למבקר המדינה, כתבנו, זעקנו, אורי קרמל אמר לשי ניצן, עד מתי אתה מקריב את מחש על אנשיה וערכיה? אמירות חמורות ומעדדות, ולצערי, לא רצו לבדוק. וזה כולל שר המשפטים היום שר, שלא היה מעוניין לבדיקה, ומה שהם כן רצו לעשות, וזה היה חשוב להם, זה אחד מהשניים. או להציע לי המון כסף ותפקידים כדי מי לא יחרט, או לפטר אותי. והדבר הזה, לא בעניין הפרסונלי שלי, חייב להיבדק. ויש לזה השלכות על תיקים אחרים, וברור שיש...
אבל מה המשמעות אם זה ייבדק? נניח שיש לכם עכשיו לא 61, נלך 63, הכרעה ברורה. ואתה אומר שהמערכת רקובה, אנחנו מבינים שהשופטים כנראה, אם באמת המערכת היא כזאת, והשופטים היא חלק ממנה, אתה מאמין שהם יוכלו להיות מנותקים ולהכריע בעניינו של נתניהו?
קודם כל לא שמעת אותי מדבר על השופטים, לא שמעת ממני, השיח שלי הוא לא פרסונלי, השיח שלי הוא אחריות, הוא זהירות, ואני, אתה יודע, אני באתי מהפרקליטות, אני אוהב את הפרקליטות, באתי שכם מול שכם עם האנשים שם שופטים ללא קיימים, מצד אחד, מצד שני, לדעת שבאת אמרת, היו ועדיין יש.
כן,
יש בעיות קשות, היא הביאה אותם לסף תאום, לכן, צריך לבדוק את הדברים, השיח הוא לא פרסונלי, כלפי דמות כזו או אחרת, אלא חייב להיות שינוי עמוק במבין כן. של המערכת כולה. ואני, עכשיו, בעזרת עכשיו. השם, יחד עם הליכוד, נעשה את זה.
תראה, אתה מדבר, אני יכול להבין שמערכת תופסת מישהו ברשת, היא לא משחררת אותו, אתה חושב שזה דווקא בגלל שזה ביבי? אני זוכר שהיה אחד בשם יהוד אולמרט, ראש ממשלה, בן אדם ישב בכלב, זו אותה מערכת בדיוק ששלחה אותו לשם, אותה מערכת שאתה מדבר עליה. זאת אומרת שהיא לא פועלת רק משיקולים של צד אחד במערכת הפוליטית, אלא פשוט כל דג שעולה אצלה ברשת, היא מנסה לרסק אותו.
היתרון שלך על פניי שאתה פרשן, ואני לא.
העובדה שאולמרט נשלח לכל, הוא איש שמאל.
לא, אני אומר לך, אני לא פרשן, אני יודע להגיד, אני לא מכיר תיק אולמרט, אז אני לא אגיד דברים שלום, כי אני יודע שבתיק נתניהו נגרמו עיוותי דין, בגזרה שלי, ואני יודע ששי ניצן, שאורי קרמל אומר לו, עד מתי אתה מקריב את מחש על אנשיה וערכיה, תבין את הביטוי, מקריב את מחש, אנשיה וערכיה, שי ניצן אומר לו, לא אומר לו לא נכון, כמו שהיית מצפה, וזה שיח כמות בין שלושה אנשים, פרקליט המדינה, משנה לפרקליט המדינה, אורי קרמל, הוא אומר לו שי ניצן, הוא לא אומר לו לא נכון, הוא לא מכחיש, אמנם המפכ"ל התנהל באופן שערורייתי, אתה שומע את האמירה, אבל לא נרצה לשמח את מי שרוצה ברעת מערכת אכיפת החוק, ודי לחכימה. עכשיו, האיש הזה שרוצה ברעת מערכת אכיפת החוק, שי ניצן מתכוון לראש הממשלה בתקופתו, בנימין נתניהו. עכשיו, אם פרקליט המדינה, כך הוא מתייחס לראש הממשלה. זה לא אומר דרשני, ובשם זה, בשם הערך הזה, הוא מקריב את מחש אנשיו האחר. אני מקבל את המייל הזה לעיונך בלבד, כי זה המייל סודי ביותר. שתבין את הרגישות של המייל הזה.
כן, בואו שאתה נדבר קצת פוליטיקה. תראה, הביקורת שלך בפרקליטות, כולם רואים שיש בה הרבה אשן והרבה אש. אבל בסופו של דבר, כשאתה נכנסת לרשימה בכנסת, ועדפת למעשה על פני גל הירש, אולי זה בגלל שנתניהו אהב את הביקורת שלך, כי לפני כן לא היה לך איזשהו רקורד פוליטי, או לא היית בכלל בזירה הפוליטית, מתחת הביקורת על הפרקליטות, נתניהו אהב את זה, ולכן הוא הכניס אותך לרשימה. ככה אתה רואה את פני הדברים?
אני לא פרשן, קודם כל...
לא, אבל איך הגעת, איך קפצת? אתה לפני כן היית ופתאום קפצת למקום משוריין, זה אומר דור שני גם כלפיך, לא?
אז אני אגיד לך מה שאין לדעני אלא מה שאין הברות. קודם כל, יש לי כבוד, המון כבוד והערכה לגל הירש, ומחל לו כמובן בריאות איתנה ורפואה שלמה. עכשיו, לגבי, תראה, פנו אליי, לא רק, כפי שאתה יודע, לא רק בנימין נתניהו, פנו אליי מספר אנשים, מספר מפלגות שונות שפנו אליי ודיברו איתי, ביוזמת המם פנו אליי. עכשיו, מה הסיבה שפנו אליי? ההסבר שלי, ואני גם ראיתי את זה בציבור, אני אמרתי את הדברים שהרגשתי כמו נביא שכובש נבואתו, והייתה לי חובה ערכית. ביום חמישי הפרישו אותי מהמערכת, פיתרו אותי, ביום ראשון הייתי אצל עמית סגל, שהגיע אל הבית שלי. זאת אומרת, אני הרגשתי כמו נביא שאני חייב להגיד את האמת שלי, ואני אמרתי את שלי. לא ידעתי לאן זה הוביל, ידעתי שזאת החובה שלי להגיד. בסופו של יום, זה יעד את התחושות של האנשים. אני קיבלתי כמות אהבה ענקית מהציבור, ואני מעריך את הציבור הזה, שהציבור הרגיש שאני אומר את משהו הוא חש בבטן. ומהמקום הזה אני חושב שבנימין נתניהו שקשוב לרח שהציבור ראה את התמיכה, את ההזדהות של הציבור, ובמיוחד הציבור הליכודי, ולאו דווקא. זה חצה מגזרים, כי קיבלתי גם תמיכה משמאל ומימין, כי אני מזכיר לכם שהציבור של אום אל-חיראן זה סיפור של בדואי, שאני עשית את הכל כדי לייצר שם צדק.
וקיבלת, בוא נאמר, גם פנייה מהילד שקד, במאבק הזה בינן ונתניהו, שהוא מנסה להוריד אותה מתחת לאחוז החסימה, לגרום לה לפרוש בעצם, מתחת לאחוז החסימה, היא ממילא בכל הסקרים, תפסת צד את הצד של הליכוד, אבל איך אתה רואה ברמה האישית, את אולי אובססיה של הליכוד כלפי הילד שקד, לנסות להוריד אותה בכל מחיר מהמרוץ?
אז קודם כל, לא תפסתי צד של הליכוד, הליכוד הציע לי וחברתי לליכוד, כי זה זכות גדולה. בחינתי, הליכוד זה הבית של הציונות הדתית, ואני אסביר. כדתי משתלבתי בכל דתי, הוא משתלב בכל המערכות דתי ציוני. זאת אומרת, משתלבים בצבא עם חילונים, משתלבים באקדמיה, משתלבים בעבודה. ונכון גם להשתלב במערכת הפוליטית, לא כמפלגה סקטוריאלית, אלא חלק ממשהו גדול. מה גם? שעקרונות של הליכוד זה זהות יהודית, ציונות, לאומיות. זה עקרון שלנו. ועקרון של הציונות הדתית, ולכן זה נכון. לגבי הילד שקד, גם הילד שקד יודעת שהיא לא עוברת את אחוז החסימה, וזה לא קשור לבנימין נתניהו, זה קשור לאנשים שלא רוצים ללכת איתה. והסיבה שלא רוצים ללכת איתה, כי היא הפרה את הברית עם הציבור הלאומי במדינת ישראל, בזה שהיא הלכה עם רע"מ. היא אמרה לציבור דברים לא מדויקים, גם אחרי שהממשלה נפלה.
אבל אתה לא שללת הליכה איתה, דיברת גם איתה. זאת אומרת, אם נתניהו לא היה מציע לך, יכול להיות שהיינו רואים אותך היום ברשימה של שקד.
לא. חד ערכי לא. כי הודעתי לה לפני שסגרתי הדברים עם נתניהו, הודעתי לה שאני לא הולך איתה. שאני לא הולך איתה. אני אמרתי לה מה התנאים שלי, והם היו ממשלה אך ורק עם נתניהו. אך ורק עם נתניהו. להמשיך לחשוף את הדברים שלי. שינוי מבני משמעותי ועמוק בפרקליטות.
טוב.
זה התנאים שניצבתי בפניה. לכן אני הודעתי קודם בצורה מכובדת, הודעתי לה, לאחר מכן נתניהו הציע מה שהציע וכיבדתי והודעתי לו על ההצעה שלו, וזה המקום שלי, והמקום המדויק לאנשים שכמותי.
חבר. אחק לעתיד, משה סעדה, אנחנו ממש מודים לך על הרעיון הזה, אבל זמננו תם, תודה ונתראה.
עוד נתראה ונשתמע.
נתראה
ונשתמע. אתה משמיע דברים שערבים מאוד לאוזני המאזינים החרדים, זה אני יכול להבטיח לך.
כן, אז שיהיה לך שבת שלום.
תודה, כל טוב. תודה.
תודה רבה.
שבת שלום וחג שמח.
חג שמח.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
רופא לסוכה, רופא לסוכה.
חול המועד סוכות בטכנודה חדרה. רופא ליום אחד. סיורים במסלול המוח ומסלול הלב, ועוד מגוון פעילויות חווייתיות. והכל במוזיאון הרפואה היחיד בישראל. להזמנות חפשו טכנודה חדרה.
קיבלת על עצמך בנעילה להגן על הטלפון? שערי מבצע לא ננעלו. עוברים לאדרן ומקבלים עכשיו סמארטפון סמסונג A03S במתנה. כן, כן, לך אכול בשמחה. חייג עכשיו, כוכבית 3230.
חוגגים חג סוכות בפארק מיני ישראל המתחדש. חוויה ושמחה בלי הפסקה. הופעות, אירועים ואטרקציות לכל המשפחה. מיני ישראל, צומת לטרון. לרכישת כרטיסים באתר מיני ישראל או בקופות הפארק. לפרטים נוספים, 1-700-559-559. חנייה בשפע חינם, סוכה כשרה במקום. האתר שומר שבת.
המועצה הדתית ועיריית ירושלים מזמינים את הציבור הרחב למעמד עלייה לרגל והקבלת פני רבו למרן הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הגדול הרב שלמה משה אמר שליטה. המעמד יתקיים ביום שלישי את זין בתשרי א' של חול המועד סוכות, 11 באוקטובר, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 8 בערב, בסוכה שעל יד בית הכנסת אהבת שלום, רחוב מיצרי טירן 3, שכונת גבעת המבטר ירושלים, בהשתתפות רבנן ותקנות תלמידיון ואישי ציבור. את המעמד ינעימו הזמר אלירן אלבז ותזמורתו והזמר החסידי יוני שלמה. עזרת נשים פתוחה.
מהיום יש דרך מהנה יותר לנוע בירושלים. ירופן. סוחרים אופניים או אופניים חשמליים באמצעות צ'יפ דיגיטלי, רוכבים בעיר ומחזירים אותם לאחת מתחנות ההגינה. ירופן. נעים בירושלים. לפרטים כוכבית 8230.
שימו לב, שימו לב, השנה לא קונים כובע וחליפה לחג, מקבלים אותם ברשת חשמל הקרן.
מבצע זו חליפתי בחשמל הקרן. קנו מקרר מהמקררים שבמבצע ותקבלו כובע וחליפה בשווי 1,700 שקלים במתנה. היכנסו לסניפים ברחבי הארץ או חייגו למוקד ההזמנות, כוכבית 2757.
חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
ביבי ברון קובעים, אופנת מנטור קובעי ביבר וחליפות דאסקל, כפוף לתקנון.
חג שמח זה יוגטה. יוגטה, מבחר סוכריות טעימות לחג שמח ומתוק במיוחד. חפשו את יוגטה בחנויות וברשתות השיווק, בחשרות מודרת, בדת העדה החרדית.
משה, איך יצא לך כזה בשר רך וטעים?
זה פשוט. הזמנתי בשר ב-Well Done למהדרין. טרי, טעים ונקי, בהשגחת הבדת העדה החרדית. וגם, הם עושים משלוחים בכל הארץ, ובמיוחד בבני ברק ובמרכז. תרשום, well done, 02-5363-335.
Well done.
כל חי וכל חי מיוזיק, מזמינים אתכם למופע סוכות ענק עם ישי ריבו בבנייני האומה. אורחים מיוחדים, אהרון רזל ומוטי וייס. האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום שישי חול המועד ב-11:30 בבוקר. כרטיסים בגלל טיקט או בטלפון כוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
חזרנו מהפרסומות ואיתנו על הקו רותם סלע, מול הוצאת הספרים סלע מאיר. ערב טוב לך.
ערב טוב, ערב מצוין.
אנחנו שולפים אותך מתוך אירוע בבנייני האומה, אז ככה תודה שאתה מקדיש לנו את הזמן.
כן, שלום. כן, שלום לך מרסלה. תראה, אתה ליווית את נתניהו במהלך כתיבת הספר המפורסם ביבי. היית רוצה שתספר לנו איך זה לעבוד עם קליינט כשהוא כשלעצמו אמן ההתנסחות, הרי הוא לא ממש זקוק לעזרה בכתיבה. מה החלק של העורך והמול בספר, ובכלל למה האישיות כמו לא יכולה להוציא את הספר לבד, נגיד כמו עמית סגל ואחרים?
אז קודם כל, מר נתניהו כתב את הספר בספרינט של 9 חודשים, רק להבין את הסדר גודל, את הטירוף שבהישג הזה, ברק אובמה, שכתב גם כן אוטוביוגרפיה נשיאותי, לקח לו 3 שנים כפנסיונר להשלים משימה שהיא דומה, והוא עשה את זה 9 חודשים בתור יו"ר האופוזיציה.
שניהם גם כתבו את המקור באנגלית, נכון? הכתב יד המקורי.
האדם קוראו באנגלית, אבל בעברית זה תורגם, ואז שוכתב שוב ושוב על ידי מר נתניהו, כיוון שמן הסתם הוא אשף מילים ואמן מילים בשתי השפות.
אגב, זה סתם שאלה מעניינת, למה אדם שמדבר עברית וחושב בעברית כתב באנגלית?
א', הוא חושב גם בעברית וגם באנגלית. הוא צריך להחליט באיזה שפה הוא כותב את הספר, והוא סגר קודם כל עם ההוצאה האמריקאית. אני לא יודע ממנו אם זה היה בגלל זה, או בגלל שהוא מעדיף להתנסח באנגלית, אבל הוא למעשה שכתב מחדש, כתב גם את המהדורה המתורגמת בעברית. עכשיו, למה להוציא את זה? כי מול, חוץ מלבוא ולכתוב ספר או לערוך ספר, הוא גם מפיץ אותו, עורך אותו, קורך אותו, משווק אותו, עושה עוד שלל פעולות, ו... מר נתניהו עושה עוד דברים.
כלומר, לא הייתם צריכים לערוך אותו במובן של תיקונים וניסוח, כי הוא נתן את הטקסט כמו שוב, אתם טיפלתם בכל היתר.
אז היה את הנושא של העברה של המהדורה העברית, כאמור זה עבר לעברית, ואז הוא בעצם בא ושכתב ושכלל את דלכתי הניסוחים שלו. אז כן, בסופו של דבר אנחנו יכולים לתת הצעות, אבל למעשה הבעל מקצוע, שהוא גם העורך וגם הכותב של הספר, המילה האחרונה הייתה של, והמילה האחרונה הייתה של מר נתניהו, שקראו כלי העבודה המובהק שלו הוא מילים. למעשה צחקתי איתו ואמרתי שהוא למעשה סופר מבוזבז, כי הספר כתוב לא כמו איזה ממו, הוא כתוב כמו יצירה ספרותית צוחפת, הוא כותב את
בניגוד לספרים קודמים שלו.
בניגוד לספרים קודמים שהם היו
עיוניים יותר.
עיוניים יותר. הספר הזה, המטרה שלו הוא בסופו של דבר לפרוס את סיפור חייו ולחבר אותו, וזה מה שהספר עונה. מי הוא? מאיפה הוא בא? למה הוא פועל בדרך שבה הוא פועל? ולאן הוא הולך? ומי שיקרא את הספר, חוץ מזה שזו קריאה שהיא כאמור קריאה מאוד מאוד סוחפת, אני מאמין שהוא גם יגלה, יקבל תשובה מניחה על הדעת ליחידת נתניהו. מי הוא? מה הוא?
עכשיו,
לאן הוא הולך?
תראה, ביבי אוהב להשוות את עצמו לצ'רצ'יל, שכתב גם על עצמו ספרים, לא אחד, ביוגרפיות, החל זה תורגם בעברית לשחרית חיי, Holy Life. למה הוא לא קורא לזה בשם קצת יותר מכובד? היית מצפה שהוא יקרא לזה חיי, מערכות ישראל, מערכות חיי. מאיפה בא השם ביבי? ואם זה באמת בא ממנו... או שזה משהו שאתם המלצתם לו, מעניין ככה מאחורי
הקלעים. רותם, אני אוסיף לשאלה. כשאתה מדבר עליו בדקות שאנחנו נמצאים פה, אתה כל הזמן מקפיד לקרוא לו מר נתניהו, אבל הוא בעצמו, בספר שהוא כותב על חייו, הכותרת שלו זה ביבי.
תראה, ביבי קודם כל זה
הכינוי
שבו הוא מוכר. הוא מוכר וגם בספר יש...
גם מר נתניהו מוכר, כן.
יש הסבר. יש הסבר ללמה קוראים לו ביבי ומאיפה זה הגיע, בגלל ילדותו, איך נולד הכינוי הזה. אבל אני חושב שהפנייה בשם ביבי, ביבי מסיפור חיי, היא בעצם סוג של ניסיון דרך להבהיר שמדובר פה ביצירה שהיא פחות מעונבת, בפנייה אישית. וזה בעצם מה שהוא רוצה לייצר, הוא רוצה לייצר שיחה אישית עם כל אזרח ישראלי, ולהסביר לו מעבר לכל...
אגב, שמתי לב באמת שאפילו העניבה בתמונה של הכריכה טיפה רופפת ככה, אפרופו קצת פחות מעונב.
אני לא יכול להגיד שזה עודק עד כדי כך המסר, אבל בשם ביבי למעשה זה מה שאנחנו נסים לרמוז. נסים לרמוז שיש פה שיחה פתוחה ואישית שלו עם האזרח הישראלי על מי הוא, מאיפה הוא בא, ולאן הוא הולך.
עכשיו נדבר תכף על ההוצאה שלכם אולי, שהיא הוצאה יותר עיונית, וגם הביוגרפיות שאתם מפרסמים, זה בדרך כלל לא ביוגרפיות שאנשים כותבים על עצמם, שהם חשודים מלכתחילה בחוסר אובייקטיביות, בטח בערב בחירות. לפעמים זה מגיע לאבסורדים, כך לדוגמה את אהוד אולמרט, שכתב ביוגרפיה שבו הוא מאשים את כל העולם, ואשתו חוץ ממנו עצמו. אז למה שקורא ירצה לקרוא את מה שהנחתו מעיד על עיסתו?
קודם כל, אני חושב שהיצירה באמת מדברת בשם עצמה. הספר הזה הוא לא פנקס שירות של רבין, שבו הוא סגר כאמור חשבונות עם שמעון פרס, והוא לא, הוא ספר שברובו המוחלט פשוט מספר את סיפור חייו, ובחצי הראשון שלו, שבו הוא עוסק בחייו עד 2009, עד שהוא פרס ראש ממשלה הפעם השנייה, הוא עוסק בחלקים, ברובו המוחלט, במקומות שבהם הוא בכלל לא היה בפוליטיקה, שבהם הוא מתייחס למשפחה שלו, ולשושלת שלו, ולעבודות הראשונות שלו, ולזמן שלו באמריקה, ולזמן שלו ביחידה, לדברים שאין להם דבר או חפי דבר, עם מה שאתה קורא לו סגירת חשבונות, או שבעצם, בוא נגיד, לדייק את מה שקרה בתוך האירועים הפוליטיים, שהוא היה חלק מהם. בעשור האחרון.
תראה, נתניהו רצה
לקבל
מבט, כן, אבל בוא נגיד, אני אשאל לך שאלה, אני יודע שכמו לי יהיה לך קצת קשה לענות עליה. יש לפני שתי ביוגרפיות על ביבי, אחת של בן כספית ואחת שלו עצמו. אם אני אקרא את שניהם, אז אני אקבל תמונה מאוזנת?
לא, אני חושב שכדאי, אני חושב שהספר הוא ספר קודם כל יש end notes, והדברים בספר הם מוסמכים, ומי שכתב אותו הוא אדם שכתב על המציאות שהוא חווה מתוך אורו. אני חושב שאם תקראו את הספר נתניהו סיפור חיי, את ביבי סיפור חיי, תקבלו תשובה הרבה יותר טובה לשאלה מי הוא נתניהו.
תדע מה, אני אשאל אותך האם כשאלה אחת, אם ישאלו אותך מה למדת על נתניהו, לא רק מהספר, אלא גם במהלך העבודה עם הספר, על הספר, שלא ידעת קודם לכן.
תראה, זה שני דברים אחרים. אז בעבודה על הספר, אני גיליתי אדם עם כוח עבודה, כושר עבודה, שהוא באמת פילי. כמות הלילות הלבנים, ואחריהם הבקרים טרוטי העיניים שאנחנו עברנו, במיוחד בישורת האחרונה, היא כזאת שהיא מסע קומטס אפרותי שלא זכור לי שעשיתי אף פעם. וזה כיוון שהוא רצה להפוך ולהפוך 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 בטקסט, עד שכל מילה תישב במקומה. מה שלמדתי על האדם, וזה מהספר...
הערת אגב, זה לא בגלל שהוא רצה להוציא את זה לפני הבחירות, מה שככה קצת מטיל בצל את הפרסום בערב בחירות, שהוא קצת למטרות פוליטיות מבחינתו של הכותב.
דווקא הספרינט הזה הוא דבר שנכפה אלינו ברגע האחרון, כיוון שהאמריקאים הקדימו את ההוצאה לאור. זה לא היה אמור להיות ספרינט כזה, זה היה אמור להיות דבר שהוא יותר מרווח. כשהאמריקאים הקדימו את זה, 122 בנובמבר ל-18 באוקטובר אצלם, אנחנו נאלצנו לבוא ולייצר את הספרינט הזה, והוא דרך אגב גם מעיד על עצמו שהוא ממשיך לערוך את הנאומים שלו גם מתי שהוא נמצא על הדוכן, ולפעמים הוא צוחק גם אחרי שהוא על הדוכן. אז יש לו, הוא מאוד נוקדן עם המילים שלו. אבל בנוגע למה לומדים עליו, אז תראה, יש הרבה מאוד אינפורמציה, דיסאינפורמציה, נרטיבים, התקפות שנוגעות לכאילו מאיפה הוא פועל ולמה הוא עובד ומה מניע אותו. ואני חושב שלקוריאה לא משוחד, לא משנה מה הדעה הפוליטית שלו, הספר הזה ייתן תשובה מאוד 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 טובה. הוא יסביר לו איך אביו וסבו ואחיו הגדול יוני זכרו לברכה והאנשים הגדולים שהוא פגש לאורך הדרך, איך הם עיצבו את האדם שאנחנו רואים היום, ואת הפעולות ותפיסת העולם שלו. וזה דבר גדול, כי פוליטיקאים אנחנו לא יכולים באמת להכיר, כי פוליטיקאים, בדרך כלל, הדרך שבה הם עובדים, זה להסתיר, להסתיר לחסות ולגלות טפח, כי מה שנסים לעשות זה לייצר קואליציות, בשביל לעשות שינוי. הם לא מנסים להגיד את אשר על ליבם. ובספר הזה שאותו הוא כתב, בלי קלפים קרובים לחזה, הוא למעשה מספר מה ליבו, הוא נותן את הגרסה שלו, וזה לפרקים אפילו מרגש.
כן, אבל בוא נדבר, אני אחזור איתך שוב פעם רגע לעיתוי, כשרוב הקוראים שלכם יחזיקו את הספר ביד, אני מניח שהם כבר ידעו אם הוא ניצח בבחירות או לא, אז איזה טעם יש לספר שעוד לפני שאתה מתחיל לקרוא אותו, אתה כבר יודע מראש אם יש לו happy end או sad end? אז כאילו משהו כתוב.
אני לא חושב שהסיפור, דבר ראשון, מתי שהספר הזה נכתב, מתי
לא, מתי שהוא יצא לאור, מי שיחזיק אותו ביד, אז הוא כבר, אני מניח שרוב הקוראים.
רגע, מי שיזמין את הספר בביביבוקס.co.il, היום או מחר, יקבל אותו כבר בכל המועד. כן? ונכון לעכשיו יש פה מעל 10,000 אנשים שעשו את זה, אז ציבור ישראלי אדיר צפוי לקרוא את הספר הזה.
כמה הוצאתם במהדורה ראשונה?
ואנחנו עדיין מנסים להוציא כמה שיותר, אבל אני לא רוצה להגיד מספר שהוא לא דפינטיבי, אבל הוצאנו, אם אחרנו כבר 10,000 שיש לנו, אז תאר לעצמך שהתפסנו יותר מזה. הדבר השני, שהספר הזה לא נכתב לקמפיין בחירות, הספר הזה נכתב מהרגע שבו הוא הפך להיות יום אופוזיציה, והספר הזה נחתם, והתחלנו לעבוד עליו לפני שידעו מה יהיה תאריך הבחירות, והסיבה שאנחנו באים עכשיו מדברים בקונטקסט הזה, זה עושה קצת עוול לספר, שיהיה רלוונטי להבנה של מי הוא, וגם מי אנחנו, בין אם לא משנה מה תהיה התוצאה בראשון בנובמבר.
כן, אז בוא נדבר רגע על האכסניה שהספר יוצא. אני שואל כמי שקרא רק לאחרונה שני ספרים שהוצאתם בשם החוק וההיסטוריה של היהודים, אני מכיר, קראתי גם ספרים אחרים, אבל הקוראים שלנו,
קראתי את ג'ונסון על צ'רצ'יל.
כן,
אפרופו,
כן, לקוראים שלנו
שגם אותו מסתבר כינו הפיל המשוגע, אפרופו הביביסטים, היו גם צ'רצ'יליסטים.
כן, אבל נראה, אבל הקוראים שלנו ולמאזינים שלנו, בוא נגיד ככה, נגיד שהייעוד שלכם זה להביא ספרות שמרנית לקורא הישראלי. עכשיו, הרי אין הוצאת ספרים בעולם שלא הייתה מוכנה להוציא את הספר הזה. אז האם זה שנתניהו בכם זה בגלל שהוא הרגיש אתכם יותר נוח בגלל הזיהוי השמרני, או שיש גם סיבה אחרת?
כן, אנחנו נבחנו על נושאים כמו איכות התרגום, העיבוד, כל
הפרמטרים. כן, אתם מתרגמים הרבה ספרים מאנגלית, זה אני רואה.
כן, כל הפרמטרים שקשורים לשיווק והפצה, ודברים כאלה נדונו לא תפיסת העולם, ועוד הפעם, אותו, אנחנו היום בעולם העיוני, אחת מהוצאות הספרים בישראל הגדולות, אנחנו מוצאים בכל שנה למעלה מ-30 ספרי עיון, אנחנו פשוט מתמחים בנישה הזאת, אז בנישה הזאת אנחנו אחת מההוצאות המובילות. אני יכול להגיד שהדבר הזה, הספרים האחרים שאנחנו מוצאים בהוצאה, הוא לא נידון, אלא מה אנחנו יכולים לעשות עם הכותר הספציפי הזה.
שאלה לסיום, אתה יודע, יש לנו עשרות אלפי מאזינים חרדים, קורא חרדי שיקנה את הספר, הוא ירגיש בנוח כשהוא יקרא אותו, ואתה מכיר את הלך הנפש, הלך הרוח של הקורא החרדי.
אין שום סיבה שקורא חרדי לא ירגיש בנוח עם הספר. הספר מהזווית הזאת הוא כתוב בצורה נקייה. יש גם מזכורים, אני לא רוצה עוד פעם להרוס ולתת ספוילרים, אבל יש גם דברים שיעניינו אותו במיוחד.
טוב, רותם סלע, המול, כפי שאנחנו מבינים
אחד. מי שרוצה לרכוש את זה, הספר נכון לעכשיו אפשר לרכוש אותו בביביבוקס.co.il, ואפשר לקבל אותו לפני הבחירות, אפשר לקבל אותו בכל המועד הזה.
האמת, יעקב, אני כבר שזפו עיניי כמה פרקים. שמע, זה רץ לך. זה רץ לך. זה עולם אחר. אני מכיר את הספרים הקודמים שלו, וזה ספר שאתה נהנה לקרוא, כמו סיפור. הוא רץ לך. פשוט חוויה.
טוב, חברים, עם רעיון מעניין ושיחה מרתקת, אבל זה מעניין אותם. רותם סלע, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה, חג שמח.
חג שמח.
חג שמח.
עד כאן התוכנית פיל פוליטיקה לשבוע זה יעקב, ברקע מתנגן השיר שבחרנו בסוף הפתיח, סוכות בפתח, לכו לעשות סוכה, להכין סוכה, אנחנו נאמר עד אז תודה רבה לעושים במלאכה, לפסח בגד באולפד בני ברק, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי, חג שמח גם לך יעקב, אנחנו נהיה פה שוב אחרי שמחת תורה.
שבת שלום וחג שמח.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
הרבנות, המועצה הדתית והמחלקה לתרבות תורנית בעיריית באר שבע שמחים להזמין את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה לכבוד אמר הדיאטרה הגאון הגדול הרב יהודה דרי שליטה אורח כבוד הרב אריה דרי יושב ראש תנועת שס בהשתתפות גדולי הזמר החסידי אוהד מושקוביץ ואלי הרצליך בשלום מוצאי יום טוב, סוכות תדבב בתשרי 10 באוקטובר למניינם באולמי אודיסאה, רחוב הנרית הסולד 4, באר שבע בשעה 8:30 בערב עזרת נשים פתוחה בואו בהמונכם
קיבלת על עצמך בנעילה להגן על הטלפון? שערי מבצע לא ננעלו. עוברים לאדרן ומקבלים עכשיו סמארטפון סמסונג A03S במתנה. כן, כן, לך אכול בשמחה. חייג עכשיו, כוכבית 3230.
שמעתם? הלוואה שופרה לחג. לוקחים ממקס, בתנאים טובים יותר מהבנק. כוכבית 5771. לקבלת הצעה להלוואה ממקס עד 150 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, חייגו. כוכבית 5771. אי עמדה בפירעונה אבל אולי לגרור חיוב בריבית ביקורים והליכי הוצאה לפועל. ריבית מינימום של פריים פלוס 3%. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
יאיר רצון שישתלמו קניותינו.
התבלבלת אבא, אין כזה סימן.
בטח שכן, סימן שיש לנו מרקנטיל סמייל.
מחזיקי כרטיס האשראי של מרקנטיל נהנים מהנחות קבועות במגוון רחב של רשתות ובתי עסק לקניות משתלמות לחג. פוד אפיל, ניצת הדובדבן, אופטיקה הלפרין, טרקלין חשמל, תכשיטי צבן ועוד. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל בכפוף לתקנון.
משפחה לילד מיוחד, רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן רונן בן דריהם, מטפל רגשי בבית הספר שתילים בחיפה. כשכל הילדים בחופשה, אחים ואחיות, מרגישים שהילד המיוחד שואב מההורים את כל תשומת הלב. אני ממליץ לתת לכל ילד במשפחה זמן איכות עם אחד ההורים או עם שניהם. צאו איתם להליכה, לטיול קצר, לקנייה, אפילו למסעדה. בכך תשלימו את הפער בתשומת הלב להם זקוקים, והם הרגישו רצויים ואהובים.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
ימים מוצלחים יותר מתחילים בלילות יבשים יותר. חיתולי פמפרס מעניקים לתינוקכם עד 12 שעות של יובש והגנה בזכות דפנות הצד הכפולות אשר מגנות מפני דליפות. לא פלא שפמפרס הוא החיתול הנמכר ביותר בעולם. פמפרס.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
ובמגזין הנשים החגיגי פנינה מבית בקהילה. ביקור בקהילה החסידית שמתגוררת בעומק הג'ונגל. מפגש עם התאומים הנדירים בישראל. גיטי קליינרמן על הגעגועים לילד שעוד לא חזר. אומניות פותחות שער על יצירות סוכות ומה שמאחוריהן. וסדרה חדשה שתיקח אתכן למסע לעומק הנפש. אל תחמיצו את חבילת החג של בקהילה עם המוספים הכי טובים לכל המשפחה.
שולחן חג לבן או כלים צבעוניים? בכל מקרה, ברור שנאמן.
ועכשיו בסניפים ובאתר, 40% בקניית 3 פריטים, כפוף לתקנון.
ברור שנאמן.
כל חי וכל חי מיוזיק, מזמינים אתכם למופע סוכות ענק עם ישי ריבו בבנייני האומה. אהרון רזל ומוטי וייס. האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום שישי חול המועד ב-11:30 בבוקר. כרטיסים בגלל טיקט או בטלפון כוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
כל חי